כן, ראינו, והיה כאן מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקראין המלחמה, ונוסף גם הוא על שוננו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. רש"י אומר, אבא נתחכמה לו, כל הווה זה לשון הכנה והזמנה לדבר הוא. כלומר, הזמינו, הכינו את עצמכם לכך. דהיינו, סוף מעשה במחשבה תחילה, תכנון מה שנקרא, תכנון מראש. זה מזכיר לנו מאוד הדברים האלה, מה שהיה בגרמניה, הנאצים, ימח שמם וזכרם, אל תחשבו שהשואה זה פתאום בא. הם כמה שנים לפני זה תכננו אותה. ממש ישבו וקיבלו החלטות ששמו צוותי חשיבה, לא סתם, איך לממש בדיוק את מה שפרו רוצה. אבא נתחכמה לו, מה שהוא אומר, הכנה, הזמנה לדבר. זה לא איזה חיית טרף שפתאום מתנפל אל תלה לאיזשהו, אני יודע, צבי או משהו כזה, פתאום בא לה כזה. זה תכנון מראש, זה מין רוע כזה, אכזריות כזאת. תכננו את רצח העם היהודי כמה שנים לפני שרצחו את העם היהודי. והיו תוכניות מגירה, והכל היה מסודר, מקוטלג, ומצאו את כל הדברים האלה. וכשהיה משפטים בנירנברג ומשפט אייכמן וכל זה, אז הביאו את כל הדוקומנטים, את כל התוכניות שהיו מוכנות מראש עם הגרמנים, עם אח שימה וזרם, היו כמו פרו, מסודרים בעניין הזה, מהתחלה עד הסוף. זה מה שאומר כאן פרו, מה הוא אומר? הכנה והזמנה. בואו נתכנן כאן, נמצא איזשהו דרך איך להתמודד עם הדמוגרפיה הזאת. דהיינו עם הריבוי העצום הזה. נתחכמה לא לעם, נתחכמה, מה לעשות לו? אומר רש"י, ורבתינו דרשו נתחכם למושיעם של ישראל. זה כבר דרש. הם ידעו, הצטגננים שלהם, שיקו להם מושיע, והם לא ידעו בדיוק מי זה, זה היה משה רבנו, אז אומרים, בוא נתחכם, נמצא לזה דרך, איך שלא, הבן אדם, המושיע הזה לא ייוולד בכלל. איך הם, אז אומרים, כל הבן היאור, להשליח אותו למעלה, אז הוא היה במלא. והם ידעו בהצטגננות שלהם שצריך לדון אותו במים, באמת דנו אותו במים כשהוא יקע על הסלע, במדבר, אבל לא, הם חשבו שעל ידי זה שיזרקו אותו למים, בזה יפתרו את הבעיה. נתחכם למושיעם של ישראל דונם במים שכבר נשבע, שלא יביא מבול העולם. כן? הקדוש ברוך הוא נשבע. אז אמרו, לפחות את המנהיג שלהם, אנחנו נטביע אותו במים. ועלה מן הארץ, מי עלה? עם ישראל, באופן פשוט. כן? ועלה מן הארץ על כורחנו. אבל רבותינו דורשו, מה זה עלה מן הארץ? כי אדם מקלל את עצמו ותולק, ועלה הכוונה שאנחנו בסוף הם יגרשו אותנו מן הארץ. תולק ילדתו באחרים, והרי הוא כאילו כתב, ועלינו מן הארץ, והם ירשוע במקומנו. זה עמד ביסוד הפחד והאימה של המצרים, הריבוי העצום הזה של עם ישראל, זה היה הפחד. ומה היה התשובה, מה היה ביסוד התכנון? וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן הרי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רמסף, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוץ מפני בני ישראל. דהיינו, הם אמרו, דבר פשוט, זה דבר ידוע, נעביד אותם בפרך. עד כדי כך שימאס להם להביא ילדים לעולם. כמו אנשים שיש להם צרות צרורות, אז הם לא רוצים להביא ילדים לעולם. שמה להביא ילדים לעולם? בגלל הסבל שהם ילדים יסבלו. אז זה היה רעיון סתני כזה, להביד אותם בפרד. וכמו נקרא במחנות ההשמדה באושוויץ ומקומות כאלה, מישהו חשב על להביא ילדים לעולם במצב כזה? שמה להביא ילדים לא שישרפו אותם? היו לוקחים את הילדים, שמים אותם בתור לבנים, היה שם נורא רעיון. אבל זה רעיון טוב, נרוויח שני דברים. א', נצמצם את הילדה או נוותר אותה בכלל. ב', הוא אומר, אנחנו גם נרוויח שמבנו לנו כאן ערי מסכנות. ערי מסכנות, ערי אוצר, כן. ודאי הרעיון של המצרים שתכננו אותו. על ידי שישעבדו את עם ישראל, גם לא תהיה להם ילודה, אבל גם ירוויחו כלכלית, אם ירוויחו מהדבר הזה. בדיוק מה שהנאצים עשו, מה הנאצים עשו? הכניסו אותם לגטאות, למחנות, את היהודים, למחנות ריכוז, ואומרו, רגע, רגע, מה ישו בטלים? פתחו על ידם בתי חרושת, בדרך כלל תעשיית המלחמה, וגם אמרו, גם אנחנו נבטל כאן את היהודים, נשמיד אותם, וגם כל מה שאפשר ננצל אותם, כל רגע ורגע ננצל אותם לצרכים שלנו. כנראה לנאצים עם עכשיו זה היה ללמוד מפרו. אנחנו עוסקים בביאור חמץ, משנה ד', פסחים פרק א', משנה ד'. רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש ושורפים בתחילה שש. רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע ותולים כל חמש ושורפים בתחילה שש. זה לא, יש כאן מחלוקת לגבי לוח הזמנים, מתי שורפים, מתי אוכלים ומתי שורפים את החמץ. יש כאן שתי דעות. רבי מאיר, אוכלים חמץ ב-14 בניסן כל חמש שעות של היום, מכוונה יש שעות זמניות, ושורפים את החמץ בתחילת שעה שש, בתחילת השעה השישית של היום. זאת היא דעתו של רבי מאיר, שלמד איפה? תרבר, מכון מאיר. למה קוראים לרבי מאיר? אף על פי שמן התורה אין החמץ אסור אלא מחצות יום ואילך, לוקחים מה שנקרא מקדם ביטחון, מה שבטוח בטוח. בכל מקום עשו חכמים סייג והראש שעה קודם לכן, גזירה השם הייתו ויחשבו על השעה השביעי שהיא שישית. אז זה הדעת רבי מאיר שאומר, מה שבטוח בטוח שלא ייתו, נקדם איזה שעה לפני זה. רבי יהודה לעומת זה מחמיר כאן, אוכלים כל ארבע שעות, לא חמש. זאת אומרת, הוא מקדם שעתיים מחצות היום לפני זה, שגזרו חכמים על איסור אכילת חמש שעתיים כל הזמן איסורה מן התורה. ותולין כל חמש. מה זה תולין? בשעה החמישית מניחים את החמץ בדין ספק אם מותר או לא, שאינו נאכל וגם אינו נשרף. הועיל ועניין זה מסור להמון ולעמי הארץ חוששים גם לטעות ששתי שעות לוקחים מקדם יותר גדול. מבואר בגמרא שאף על פי שבשעה החמישית חמה במזרח ובשביעית חמה במערב, והדבר הזה נקרא, כי אז לא היו שעונים. איך ידעו מתי שעה חמישית, מתי שעה שישית? היו שעוני שמש, הם מסתכלים בשמש, לפי זה היו יודעים, ואין טועים בשעות אלה. מכל מקום, גזרו חכמים משום יום המעונן שעלולים לטעות בו, אף בין השעות החמישית לשביעית, אז הם לקחו מקדם ביטחון יותר גדול. ושורפים את החמץ בתחילת שש, עם אותה שעה אסור מדרבנף בהנאה. הוא איש שמתחילת שבע מתחילה לסרום מן התורה, אז מאז אפשר גם לשורפים, אבל אסור ליהנות. אבל בשעה חמישית שישנת ביניים בין הרביעית לשישית, אינו צריך לסרוף, שכן אותה שעה עדיין החמץ מותר בהנאה, כגון להכילו לבהמתו, וההלכה היא כרבי יהודה, אנחנו נוהגים כרבי יהודה. אנחנו בדף נון ו, אולי נקדים, התחלנו בפעם שעברה ללמוד את הדברים. אנחנו, עם ישראל, הפתח, הפתיחה של הסעיף הזה, דרכנו בחיים הלאומיים הם ארוכים, כן? ארוכה היא מאוד, ארוכים הם חיינו וארוכים, כן, כל מה שזה באריכות. אריכות הכוונה היא אריכות הזמן. עם ישראל הוא עם עתיק, הוא עם של אלפי שנים, ואנחנו חיים את ההווה, את העכשיו, נכון. אבל אם אתה רוצה לחיות נכון את ההווה, אתה צריך להסתכל מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. דהיינו אל העבר ואל העתיד. אז המציאות העכשווית היא מובנת. אבל אם אתה חי את העכשיו בלי התייחסות מאיפה באת, לאן אתה הולך, אז ההתייחסות אל ההווה היא מעוותת, או היא חלקית, אתה לא מבין את המציאות. זה מה שחזל, התורה אומרת, בינו שנות דור ודור. שנות דור זה היסטוריה, תבינו את ההיסטוריה. מראשית ועד אחרית, ודור, מלשון הדור. אתה רוצה להבין את הדור הזה באמת? להבין את כל התהליכים, כל המורכבות, את כל המשברים, את כל הבעיות, ורוצה סבלנות, אתה חייב להבין את כל ההיסטוריה. זה נקרא ראייה מערכתית. לראות כל המערכת, ואז אתה רואה את הנקודה בתוך המערכת, ואתה יכול להתמודד איתה ולחיות איתה. הנקודה זה העכשוויות. כן. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה. צללי העניינים שלנו, העתקות הם מהעבר הגדול. צללי, אנחנו בעולם הזה חיים בצל. כל זה, העתקות הן מהעבר הגדול, ופונות הן תמיד אל העתיד הנשגב. יש לנו עבר גדול מאוד, לא רק של אברהם, יצחק ויעקב אבותינו, מעמד הר סיני, קריאת ים סוף, לפני יציאת מצרים, בית ראשון, נבואה. העם היהודי יש לו עבר מפואר. אז הוא אומר, זה העתקות. נכון שאנחנו היינו בגלות וכל זה. אבל כל העבר הזה לא נמחק. העבר הזה הוא קיים, זה כמו עץ. כשחותכים את העץ, את הגזע של העץ, אז יש שם טבעות טבעות. הטבעות האלה הם בעצם חלק מהעץ, למרות שלא רואים אותם כלפי חוץ, אבל הגזע בנוי על הטבעות האלה. אותו דבר כל אחד מאיתנו, אותו דבר גם כל ההיסטוריה של עם ישראל. בעצם זה טבעות טבעות, שהטבעות הראשונות הן הלב המרכז, והטבעות האחרונות זה מה שמתפתח בהווה, אבל זה ילך וימשיך הלאה כל הטבעות האלה. אותו דבר גם אנחנו. צללי העניינים שלנו, העתקות הן מהעבר הגדול, ופונות הן תמיד אל העתיד הנשגב. שהוא כל כך נשגב, העתיד כל כך נשגב, עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו של העתיד, אף על פי שאין בו בעצמותו כאם הריגה וציפייה לעתיד. יש ביטוי כזה שנקרא צדיקים לעתיד לבוא. אז הרב קוק באורות הקודש מסביר מה זה צדיקים לעתיד לבוא. זה כתוב על האור הגנוז, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור של מעשה בראשית לצדיקים לעתיד לבוא. זה הביטוי ברש"י שם. אז הרב קוק מסביר שיש אנשים שחיים בהווה את העתיד, קוראים להם בלשון שלנו בעלי חזון. בעלי חזון. הרצל כזה, הוא כתב ספר מדינת היהודים. אתה פותח את הספר, אתה מסתכל בהווה, אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? שלפני, אולי כמאה שנה, משהו כזה, הוא כתב את הספר הזה, והוא ממש מתאר, מתאר למשל את ים המלח, שיקומו שם בתי מלונות, וזה, ויקרא ים, לא ים המוות, אלא ים החיים, וכל זה. אתה נוסע היום בים המלח, יש שם אזור של מלונות, דברים כאלה. איך זה יכול להיות? הכל ו... וכמה מוצאים משם אשלג וכל מיני דברים טובים. אז הוא היה בעל חזון. הוא חי במציאות שבים המלח לא טיילו בכלל. זה היה מקום נשכח. הוא חי את זה והוא רואה את הדבר לנגד עיניו. זה נקרא בעל חזון. הוא רואה בהווה את העתיד. אני מדבר ברמה של אנושית. הנביא בכלל, הנביא כל כולו חי את ה... בהווה את העתיד, הוא אומר מה יהיה אלפי שנים אחרי זה, קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, מדינת ישראל. זה הנביא חי לפני 2500 שנה, 3000 שנה, הוא רואה כבר נגד עיניו את כל העתיד. אז זה מה שהרם אומר, שהאנשים בהווה, יש אנשים כאלה, שבהווה, ההווה בשבילהם זה חלק מהתוכנית. והוא רואה לנגד עיניו האדם הזה, את העתיד, והוא חי את ההווה, וזה משפיע עליו להווה, מצב הרוח שלו. וכמו שאני שואל פעם כאן תלמיד, תגיד לי, יש לך עתיד בחיים? אז אני רואה לפי החיוך. אם יש לו חיוך, סימן שהוא מה מאמין שמה? שיש לו עתיד, שהוא יתחתן, יהיה לו משפחה, מבסוט חלק. אבל אם הוא לא מחייך, אני אומר, האדם הזה, מה זה, איפה, מה קרה לך? אתה חושב רק על העבר שלך? או רק על ההווה שלך? אתה לא מסתכל על העתיד שלך? אתה לא מתבונן בעתיד שלך? זה מה שהוא אומר. עם ישראל, ברמה הלאומית, כן, יש לו עבר גדול מאוד, ועתיד עוד יותר גדול. ואנחנו צריכים לחיות בהווה, לא רק את ההווה, אלא גם את העתיד. היום יש קשיים עם הערבים וכל הדברים האלה. היום אתה פותח תנ"ך, ואתה קורא שבסופו של דבר כל האנושות תכבד אותנו, כולל הערבים. כל האנושות תכיר בנו כעם עם סגולה, ועם קדוש, ועם נבחר, וכל הדברים האלה. מה אתה מפחד? ממי אתה מפחד? מהצל של עצמך? ואתה יודע שאתה חוליה בשרשרת בכלל. אתה לא חוליה בודדה, אתה חלק מתהליך היסטורי שמגיד מראשית אחרית. הכל פה, התוכנית הזאת ידועה. אז היכולת להתמודד בהווה עם הקשיים הרבה יותר קלה. זה מובן הדבר. אני מאחל לכולנו שנהיה צדיקים לעתיד לבוא, שחיים בהווה את העתיד.